כן, אם כן, אנחנו בפסקה המתחילה במילה אבל. אבל כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. כלומר, זהו החידוש הגדול של המהר"ל, המושג יש סדר לניסים. פירוש הדבר, הנס איננו קפריזה. עכשיו, למה זה חשוב? משום שיש בנס, אחת הקושיות שיש על הנס, זה שהנס הוא קפריזה. איך יכול להיות חריגה מן הסדר? אומר לך המהר"ל, גם הנס יש לו סדר, אבל לא סדר של הטבע, אלא סדר אחר. ואז צריך להבין מהו ההיגיון של הופעת הניסים. מדוע ישנן תקופות שבהן נמצא הנס, תקופות שאין. כאשר מופיעים הניסים, מדוע דווקא ניסים אלו ולא אחרים? אחד הדברים גם שהמהר"ל כבר הסביר מקודם, זה מדוע הניסים נמצאו בעיקר בעם ישראל, או רק בעם ישראל, תלוי איך מסתכלים על זה. משום שהניסים שייכים לסדר הנבדל, ועם ישראל הוא אומה נבדלת, כלומר נבדלת הכוונה שהיא מעל הטבע, ולכן מה שעל הטבע ראוי לו הנס. כי הניסים בעולם, במה שיש לעולם, כלומר, למה יש ניסים בעולם? במה שיש לעולם קישור וחיבור והתאחדות עם העולם הנבדל. ויש לזה, כלומר לקישור הזה, סדר מסודר. כי אין הדיבוק הזה, אלא בסדר מסודר. ומפני זה, לא יתחדשו הניסים, רק בזמן מן הזמנים, ואינם תמידיים. כלומר, דווקא מפני שיש להם סדר, דווקא מפני כך הם לא מתמידים. מעניין מה שהוא אומר. כי צריך תנאים מסוימים כדי שיופיע הנס. וכאשר נתן השם יתברך, המן לישראל. אל תאמר כלל שלא היה זה בסדר הראוי במציאות, והיה סדר העולם אז יוצא חוץ למציאות אשר ראוי שיהיה נוהג. כי כשם שראוי לעולם להיות נוהג על פי טבעו והנהגתו, כך ראוי לישראל, במה שהם דבקים בעולם הנבדל, שיהיו להם ניסים מסודרים. כלומר, התפיסה של הנס היא דינה תפיסה מגית. בתפיסה המגית יש איזה מין חריגה, דליגה, על הטבע של המציאות, על סדר המציאות. אנחנו כאמור בעמוד זין. כמה צריך להגיד את זה? הנה, כן, זה שורה שלישית לפני הסוף. הנה, יש לניסים סדר מסודר מן השם יתברך. ואין דבר מן הניסים ייקרא שינוי בנבראים. כי אנו אומרים כי הכל בסדר מסודר מן השם יתברך. לכך טעה ולא ידע המתפלסף דבר זה כלל. כלומר, אריסטו, אם היה מבין שיש גם סדר לניסים, לא היה מקשה עליהם. לפחות לא מצד הנקודה של הקפריזה. הוא כן היה מקשה מצד מה שהוא טוען שהעולם מחויב מאת הבורא. אבל מצד שהנס הוא חריגה, הוא לא היה מקשה. כן. אם כך, אתה שואל, אז מה ההבדל בין נס לבין סדר הטבע? תשובה. הטבע פועל על פי כללים מסוימים, והנס על פי כללים אחרים. כלומר, מה שמשותף זה שיש כללים, אבל זה לא אותם כללים. כלומר, הסדר של הטבע הוא אימפרסונלי, כלומר, הוא סתמי, לעומת הסדר של הניסים שהוא ערכי. ומלא יש גם נוסחה מוסרית בסדר של הניסים.
הנס הוא חד פעמי, לא?
הנס הוא חד פעמי, זה נכון.
אז במקדש היה עשרה ניסים.
במקדש היו עשרה ניסים. נכון.
הרוח לא נצחה את
ה... נכון.
זה היה תמידי.
אז היה תמידי. אז זה סותר את מה שאתה התחלת בו. כלומר, אתה לא יכול באותה שאלה להניח שתי הנחות יסוד סותרות. אם אני הייתי האומר, נס הוא חד פעמי. ואז היית, סליחה. והיית מקשה על זה, אבל מצאנו ניסים מתמידים, הייתי מבין. אני אמרתי דבר אחד, אתה אומר דבר הפוך. אבל אתה בהתחלה מניח הנחת יסוד.
נשארת אותה. כזה נמשכתי.
אבל למה רצית שאני אאשר אותה?
אתה אמרת לי כן.
נכון.
אז כזה נמשכתי את השאלה.
טוב, fair enough. נאמר כך. זה נכון שהנס זה חד פעמי בעולם הטבע. אבל בעולם הנס, בעולם הניסים, הנס הוא לא חד פעמי. והרי המקדש הוא לא בטבע. המקדש שייך לעולם אחר. שייך ליום השמיני. בסדר? טוב. לכך טעה, ולא ידע מתפלסף דבר זה כלל. שאם ידע זה, דבר זה, היה לו להשיב אל ליבו, אף לפי אמונתו, כי העולם על פי הסדר שסידר אותו יתברך. כמו כן, יש לנפלאות סדר מסודר מאיתו יתברך גם כן, ואין זה שינוי במה שסידרו עליו. כי כמו שהשם יתברך, סידרו על טבעו לפי הציור והמושכל, כך סידרו על דבר הבלתי טבעי לפי הציור והמושכל, ועוד יתבהר עניין זה. זאת אומרת, מה יתברר? יתברר, או יתברר, כיצד, מהו הסדר המושכל של הניסים. כן.
זה בעצם התשובות שהניסים נבראו מראש כבר?
זו פרשנות מסוימת לאמירה שהניסים נבראו מראש. כי כשאת אומר, הניסים נבראו מראש, אתה יכול להבין את זה בכמה אופנים. אתה יכול להבין את זה על דרך הרמב״ם, אתה יכול להבין את זה על דרך המהר"ל, זה לא אותו הדבר.
לפי מה שהמהר"ל אומר, הניסים נבראו מראש במציאות, או
לא, לא, לא. לפי המהר"ל, הניסים לא נקבעו מראש במציאות, אבל הסדר של הניסים נקבע מראש במציאות.
מה זה הסדר
שלו? הסדר של הניסים, הכוונה המערכת הערכית, שקובעת מתי נס מסוים מתרחש. אני אביא לך דוגמה. יש בפילוסופיה הישנה מושגים שנקראים חומר וצורה. מכיר את המושגים האלה? עכשיו, המהר"ל אומר, יש גם חומר וצורה במובן הערכי. הים הוא החומר של העולם. זה היצירה החומרית הגדולה בעולמנו. ישראל הם הצורה של העולם. והצורה מכניעה את החומר תחתיה. ולכן, כשישראל עומדים על שפת הים, הים נפתח. ברור, זה לא הסבר פיזיקלי, אבל זה הסבר ערכי. זה, הסדר הזה נקבע מראש.
אני חושב שגם זה של קורח ועדתו, אותה שנפתחה האדמה, זה עוד המקום עצמו מימי הבריאה, כאילו עוד מאז שהעולם נברא.
כן, אבל שוב, זה אותה משנה, כן? אותה משנה, שהמטה ופי הארץ נבראו בערב שבת מן השמשות. זה אותו מקור במשנה. וכאן זה אותו עיקרון. מדוע דווקא קורח ועדתו בולעת אותם האדמה? צריכה להיות סיבה לכך. למה בולעת אותם האדמה ולא שורפת אותם האש? כן? צריכה להיות סיבה לזה. וצריך להיות סיבה מדוע דווקא כשזה קורח מול משה מתרחש נס ולא בדרך הטבע. ולכל זה יש היגיון. מובן? הייתי.
למה? מה ההבדל בין קורח למשה?
לא, ההבדל בין קורח למשה אני דווקא יודע. אבל מה שאני רוצה לומר... מדוע למשל אם זה היה שמעי בן גרה מול דוד המלך, שם לא התרחש נס, נכון? אז למה כשדווקא זה קורח מול משה כן מתרחש נס, ואם זה שמעי מול דוד לא מתרחש נס? צריך להיות היגיון לדבר. בסדר? ואם כבר קורה נס, למה זה דווקא בליעת האדמה ולא משהו אחר? בסדר? לא, אני רוצה שתבין, שאנחנו לא, עכשיו נותן עכשיו תשובות לשאלות האלה. אני רק מסביר מהו הנושא שהמהר"ל דן בו. לפי המהר"ל יש כללים שעל פיהם אנחנו יכולים לקבוע או לפחות להבין מדוע נס מסוים מתרחש ובאופן שהוא מתרחש. הייתי? אוקיי, נפלא.
יש אמרנו שיש ניסים גם לגויים ונביא השקר, זה לא סתירה את הסדר הערכי?
אתה שואל, אם ככה יש פה סתירה לסדר הערכי, איך יש ניסים גם לנביא השקר ולגויים וכו'. כן, אז שוב, זה עניינים של מעגלים קונצנטרי, מעגלים מעגלים. זה כמו שלמשל יש לכל אומה מומחיות משלה. עכשיו, האם המומחיות היא בלעדיות? לא. זה כמו למשל אותה דוגמה שאני מאוד אוהב להביא אותה ועוד יגידו שאני סתם מורח. יש לחם צער הנקרא בגט. מכיר אותו? איפה מייצרים אותו?
בצרפת.
אבל יש גם בגט במקומות אחרים. מה התשובה שיאמר לך כל צרפתי? זה לא אותו דבר. זאת אומרת, זה גם, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. אז יש גם אצל הגויים תופעות נבואיות, ניסים, אבל אתה יודע מה? זה לא אותו דבר. האותנטי זה אצלנו. אל תקנה חיקויים. כן. כי כמו שהשם יתברך, אני כאן קורא בעמוד ח' כבר, איך זה יכול להיות? כי פשוט גמרנו לקרוא את עמוד ז'. עכשיו, כי כמו שהשם יתברך, סדרו על טבעו לפי הציור והמושכל, כך סדרו על דבר בלתי טבעי לפי הציור והמושכל, ועוד יתבהר עניין זה. והניסים, אשר הם בלתי טבעיים, אין זה שינוי כלל. שראוי שיהיו מתהווים דברים בעולם לפי הטבע, כך ראוי שיהיו מתהווים בעולם דברים בלתי טבעיים על ידי פועל הנבדל. ואם כן, הדברים אשר הם טבעיים ואשר הם בלתי טבעיים, עניין אחד. ואשר לא יבין עניין הבלתי טבעי, יאמר כי זה חדש ויוצא מסדר העולם, ואין הדבר כך כלל. רק כמו שיש לטבע פועל הטבעי, כך יש לבלתי טבע פועל הנבדל. עד כאן תשובת המהר"ל לטענותיו של אריסטו. בסדר? מכאן ואילך המהר"ל ייכנס לסוגיה יותר כואבת, הוויכוח שלו עם הרלב"ג. אבל לפני כן צריך לראות מה כתוב כאן. האם הנס הוא על פי חוקים מיוחדים טבעיים? על פי חוקים מיוחדים גם לא לפי חוקי הטבע? טוב, אם זה חוקים מיוחדים אז הם לא טבעיים, כי אם זה טבעיים אז זה לא שייך לנס. זה חוקים מיוחדים. שלום, איך הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות? אם לפי המהר"ל גם בניסים יש חוקיות. איפה הרצון החופשי של אלוהים? יוצא שאף נס לא היה רצונו יתברך, אלא נגזר מאירועים שהתרחשו. לא. גם האירועים שהתרחשו הם חלק ממערכת העולם הכללי שהקדוש ברוך הוא רוצה בו. כי כפי ש... כבר העירו המאירים, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. מאחר וכזה שהוא ברא את העולם, אז גם האירועים שמזמינים את הנס, אף הם רצונו. שלום הרב, אני לא מבין. הנס הוא שבירתו של הטבע על פי הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם נאמר שיש לניסים סדר, יוצא שהקדוש ברוך הוא מכונה, שעושה ניסים, לברכה רומן. בכלל לא. הקדוש ברוך הוא לא מכונה שעושה ניסים, אלא הקדוש ברוך הוא בעל הרצון. בעל הרצון שרצה שיהיה סדר. מדוע? כי אם הרצון היה פועל ללא סדר, זה היה אכזרי כלפינו. לכן זה חשוב שעבורנו תהיה מערכת שרוצה בה הבורא, למרות שהוא יכול לא לרצות בזה. אבל ככה הוא החליט לרצות, שתהיה מערכת מסודרת, על מנת שהאדם ידע את המפה של עולמו. כבוד הרב, מדוע השם השתמש בעבר בניסים? אתם יודעים, שם תמיד השורות הן ארוכות יותר מהמסך, אז לא רואים עד הסוף. למרות שלדורות הדבר יכול להעלות שאלות אמוניות קשות. מכיוון שבמשך אלפי שנים השם לא שבר את הטבע כפי שעשה במשך תקופה כל כך קצרה בעבר. נכון. כלומר, נשאלת השאלה, מדוע יש תקופות עם ניסים, תקופות ארוכות בלי ניסים? מה המשמעות של הדבר הזה? זה בדיוק בשביל זה, בשביל לענות על שאלתך, שהמהר"ל כתב את ספרו גבורות השם. טוב, כן, בבקשה.
יש הבדל בהגדרה של נס לפי הרמב״ם והמהר"ל?
האם יש הבדל בהגדרה של נס לפי הרמב״ם או לפי המהר"ל? זאת שאלה מאוד קשה. אומרת האמת, מאוד קשה. כי דברי המהר"ל הם ברורים, דברי הרמב״ם ניתנים לפירוש לכאן ולכאן. כלומר, ניתן לומר, כפי שהמהר"ל הבין ברמב״ם, שלפי הרמב״ם באמת הנס הוא חלק מן הטבע, אבל, כן, כלומר, המהר"ל הבין שהרמב״ם חושב שהנס הוא חלק מהטבע, ואז בעצם זה הגדרה אחרת של הנס, וייתכן שהרמב״ם אמר בדיוק מה שהמהר"ל אומר, רק שלא שמנו לב לזה לפני שקראנו את המהר"ל. שלזה אני יותר נוטה. בסדר? אבל שניהם, כן, גם הרמב״ם, גם המהר"ל, מסכימים שהנס הוא לא תופעה טבעית. זאת אומרת, זה לא שמטבע הים להיקרה. זה לא נורמלי. צריך להגיד, כשאתה אומר את המילה טבע, צריך לדעת למה אתה מתכוון. יש, כשאתה... לא.
טבע זה משהו שאתה נס, אתה רוגלת אליו.
לא.
לקחת גרעין קטן, שמת באדמה, צמח לך עץ.
אז זה הקבוע, זה הקבוע. כן, נגיד כן. ככה. על טבע זה מה שקבוע. ההתנהגות הקבועה של העולם. הנס הוא שבירה של הדבר הזה. הוא חריגה. יש לפעמים ניסיונות של רציונליזציה של הניסים. להגיד שהייתה רעידת אדמה ושהיה הרגעה שהתפוצץ ושהתפרץ והיה בדיוק כוכב שביט שעבר וכו' וכו'. זה ניסיונות שאפשר למצוא מדי פעם בחוברות למדע פופולרי. אבל זה ברור שזאת לא דעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ם, הנס היה שבירה של הסדר הרגיל. בסדר? אוקיי. אז כך שהם לא כל כך רחוקים, הרמב״ם והמהר"ל. אלא השאלה איך להסביר שזה קרה. טוב. ונחזור לדברנו. כן, בבקשה. יש פה עוד. כן. בוקר טוב. הרב, מדוע שנגביל את בורא עולם לעשות ניסים רק על פי הסדר? הרי הוא נבדל מהכל ולא אכפת לו מקושיות, ויכול לעשות נס מתי שבא לו. נכון, הוא יכול. אבל הוא לא רוצה. כלומר, יש דברים שהקדוש ברוך הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. למשל, האם הקדוש ברוך הוא יכול להשגיח השגחה פרטית על תולעים? אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, כן, הוא יכול. אבל הוא לא רוצה. הוא מעדיף להשאיר את התולעים תחת ההשגחה הכללית. למה? יש לו שיקול. מהו השיקול? שההשגחה תהיה פונקציה של ההשכלה. שהחוכמה וההשגחה יהיו מקבילות זו לזו. הוא יכול היה לרצות אחרת, אבל הוא לא רצה. טוב, בוקר טוב. לפי מה שזכור לי, גם כל האירועים כבר נמצאים. וההשגחה מורידה אותו למציאות בזמן שצריך. זה קצת דומה להסברה של המהר"ל, מה שאתה אומר. זאת אומרת שיש סדר נבדל, ואפשר לומר, מאגרים של פעולות, ומדי פעם המאגרים האלה נפתחים. מה שהמהר"ל רק מסביר, שלפתיחה של המאגרים של עולם הנס, יש גם סדר. יש פה עוד שאלה שאני לא רואה, מעל השאלה של גדעון. הנה. כן. כבוד הרב, מדוע השם משתמש בעבר בניסים? לא, זה כבר ראינו. סליחה. בסדר. טוב. ונחזור לדברנו. עכשיו, המהר"ל נכנס פה לסוגיה קצת חריפה, והוא יביא כאן את דברי הרלב"ג בספר מלחמות השם. עכשיו, לומר את האמת, השפה שאנחנו ניפגש איתה עכשיו, והמושגים שאנחנו ניפגש איתם, הם מושגים ישנים. זה שפה ישנה, מושגים ישנים, אני צריך לעשות קצת תרגום. בסדר, אבל זה המהר"ל כתב, חייבים ללמוד. למה לא סומכים על הנס? אם אפשר לדעת את הסדר של הניסים, אפשר גם לסמוך על זה, אם אפשר לדעת את הסדר. אז מה זה משנה לי שיש סדר? אולי כתוב עם אי, פשוט אני לא רואה את כל המילים. יכול, אם אי אפשר לדעת הסדר, אז לא משנה לי שיש סדר. אם אי אפשר לדעת שיש סדר, זה משנה לי לדעת בכל זאת. כלומר, אני לא יכול לדעת את הסדר, אבל זה חשוב שאני אדע מה הסדר, שיש סדר, כי זה מיישב את ליבי עם עצם האמונה בנס. עכשיו, מדוע לא סומכים על הנס? בגלל שאנחנו חוששים שהאדם, כך אומרת הגמרא, מי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אם רצונו של הקדוש ברוך הוא קבוע ב-5,000 השנים מאז הבריאה ונמצא בתבנית ללא שינוי, הרי שאני בתור בן תמותה מבחינתי, הקדוש ברוך הוא אינו אישיות אלא מכונה או ספר חוקים. לא, בוודאי שלא. אלא תלוי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, שהיחס שלך אליו ישתנה לפי העלייה שלך. אם אתה במדרגות נמוכות של הסולם, אז הקדוש ברוך הוא פועל עמך כמכונה. ואם אתה במדרגות עליונות של הסולם, הקדוש ברוך הוא פועל עמך כאישיות. זאת אומרת, זה כמו, אתה כמו הצפרדע שמודד את לחץ האוויר. ברומטר של פעם. שהיו שמים צפרדע קטן על סולם, אם לחץ האוויר הוא מסוים, אז הוא עולה, אם לא, אז הוא יורד. אז זה ככה אתה צפרדע על סולם. אבל אתה יכול להחליט איזה סוג יחס תקבל מהבורא. זה נפלא. כן, זה המידה... מידה כנגד מידה, אז זה כן אישיות. כן. בבקשה.
הסיפור הזה, שבא שם, שאתה מבין, אתה מורד לך עליה, אתה מורד על יכולה, אתה מורד על יכולה, אתה מורד על יכולה,
נכון. מה שאמרתי עכשיו או מה שאמרתי לפניך? מה שאני אמרתי בשם הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא איננו משגיח על תולעים. ואתה שואל, האם זה לא סותר את הסיפור על הבעל שם טוב, שיראה לתלמידיו כיצד העלה נופל בדיוק על הדרך של התולעת. ודאי שזה לא סותר. אם היית אומר שמספרים סיפור כזה על הרמב״ם, זאת הייתה סתירה. אבל מאחר והסיפור על הבעל שם טוב, והבעל שם טוב איננו הרמב״ם, מה שהיה להוכיח, אם כך אין סתירה. אלא אתה יכול לשאול, האם זו מחלוקת? כן, זו מחלוקת, בין הרמב״ם לבין הבעל שם טוב. כן. שלום הרב, קשה לי להבין הסתירה הפנימית ברמב״ם, שמצד אחד הוא רציונל גדול, ומצד שני הוא מאמין בניסים. זו בדיוק השאלה. האם הנס זה דבר שסותר את ההיגיון? התשובה היא לא. הנס איננו סותר את ההיגיון. הנס סותר את הטבע, אבל לא את ההיגיון. כי ההחלטה שלך שהסדר הטבעי הוא הסדר היחיד בעולם, הוא הלא רציונלי. זאת החלטה לא רציונלית, לומר שיש רק סדר אחד בעולם. והראיה שאין סדר אחד בעולם, זה שהעולם מתנהג על פי חוקיות, ואתה מתנהג באופן חופשי. אם כן, אתה חתיכת חירות בתוך עולם מלא חוקים. אם כן, אין פה שום אירציונליות בדברי הרמב״ם. הרבה פעמים השימוש במילה אני רציונלי, משמעותה אני החלטתי לא לחשוב. זה הרבה פעמים מה שזה אומר. כלומר, אני מוכן לקבל רק סוג מסוים של מסקנות. כלומר, אני מוכן ללכת איתך ולחשוב איתך הרבה, אבל בתנאי שהמסקנה תהיה מה שאני רוצה. אז זה נקרא רציונלי, אבל זה לא נקרא לוגי. כן? לוגי. הגיוני. טוב. עכשיו, הווה נקרא בפנוחו, בעמוד ח', ונחזור לדברנו. הנה יש קצת מחכמי עמנו, כמו הרלבג. מי זה הרלבג? רש זה רבנו, לוי בן גרשום. כן? רבנו לוי בן גרשום. בדבריו, התחיל לחקור על הנפלאות. ואמר, כלומר, איפה הוא כתב על זה? כתב בספר שלו מלחמות השם. ואמר, שיש נפלאות בעצם, ויש במקרה. שימו לב לשימוש בביטויים האלה. עצם ומקרה, משמעותו דבר שהוא עצמותי לדבר, או דבר שאיננו עצמותי לדבר. למשל, זה שהכוס יש לה בית קיבול, זה עצמותי. אם לא היה בית קיבול, זה לא היה כוס. זה בעצם. זה שהכוס עשויה מחרסינה או שיש לה צבע אדום, הדבר הזה הוא מקרי. כלומר, זה יכול להיות כוס גם אם זה יהיה עשוי מזכוכית או ממתכת, וגם אם זה בצבע ירוק או אפילו סגול. נכון? כלומר, ירוק וסגול הם רק לדוגמה. זאת אומרת, שיש דברים שהם עצמותיים ויש דברים שהם מקריים. מסביר הרלב"ג, יש ניסים בעצם ויש ניסים במקרה. הבה נראה. או סליחה, פה במקרה הזה, בעצם ויש במקרה. מה זה בעצם? זאת אומרת, אם הכוס הזאת תהפוך פתאום למקדחה, זה נס בעצם. אבל אם הכוס הזאת פתאום תהיה שקופה, אז היא רק שינתה את הצבע. זה נס במקרה. הבה נראה. יש בעצם. התהפך המתה לנחש והמים לדם. הנה, המתה פתאום הפך לנחש. זה נס בעצם. מים הפכו לדם. זה נס בעצם. ויש במקרה, הפוך היד של משה רבינו עליו השלום להיות מצורע. אז היד של משה נשארה יד, רק היא נהייתה מצורעת. וכן יבוש את יד ירובעם על המזבח, שהיד של ירובעם נשארה יד, רק שהיא התייבשה. ועוד, יש חלוקה אחרת. יש קצת נפלאות שידע הנביא קודם בועם, הוא מודיע, כן? הוא אומר, מחר הנני מביא הרבה בגבוליך. אז הוא יודע, לפני שזה קורה. ויש אשר לא ידע בהם קודם בועם, תח נחת עליו, הוא לא ידע שזה יקרה. למשל, כששרה פתאום קיבלה וסת. אז זה דבר שהיא לא ידעה שזה יקרה, וזה קרה. טוב, האם מקריות נדירה זה נחשב נס אצל המהר"ל, כמו שאמר איינשטיין, צירופי מקרים זה דרכו של אלוהים להישאר אנונימי? לא, לא, נגיד ככה, יכול שהמהר"ל יקרא לזה נס, אבל זה לא הנס שעליו מדבר כאן. במחילה רבנו שאני מעכב את ההתקדמות בשיעור, גם במידה כנגד מידה, גם מידה כנגד מידה היא סוג של מכונה או מראה. גם כשאני מעצבן מישהו, יש לו בחירה לגמול לי רע או טוב, יוצא שהקדוש ברוך הוא פועל כבומרנג. הוא אומר, המושג בומרנג, בומרנג, בומרנג זה מין כלי נשק שמשתמשים בו ילידי אוסטרליה. כן? שאתה זורק והוא חוזר אליך. כן, יש הערה מאוד חשובה וחכמה של אבי אדרי, שיש מישהו שקנה בומרנג חדש ולא הצליח להיפטר מן הישן. כן? אנחנו מוסיפים את זה למאגר הידיעות החשובות שהתחדשו בשיעור. עכשיו, לא, וזה טוב, לפעמים זה יודע, בבחינה פדגוגית זה טוב שיש לפעמים איזו שבירה של, של המתח הלימודי. איפה היינו? אז, כן, המידה כנגד מידה. זה נכון שהקדוש ברוך הוא פועל מידה כנגד מידה, ואם הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לנהוג כן, אז זה היה עבורנו עמידה מול מכונה. אבל זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו, שהוא פועל עמנו מידה כנגד מידה. זה לא, ולכן אפשר לומר, אני מודה לו שברצונו הוא פועל איתי בסגנון של מידה כנגד מידה. עכשיו, זה לא אומר שלא יכולה להיות חריגה נוראה מהעיקרון הזה, אבל אז כשזה קורה אנחנו מאוד 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 לא שמחים. כן, השואה למשל. כן, טוב, כן, בבקשה. למה? לבנתי למה? זה מפורש בגמרא, במשנה בעצם, מסכת סוטה. ממידה שאדם מודד, כך מודדים לו. סוגיה בסנהדרין, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרה, אני ותרו חייו. נו, אז מה?
אבל אם כל זה בסוף, הוא מבטר.
מי אמר שהוא מבטר?
מה היה קשור מבטר?
איפה זה כתוב?
עולה מוכר לנו בהכל.
איפה?
כל מה שנעשה, זה כלום
אומר
משהו קטן, משהו דבר
קטן. אבל ראה, כשהוא מוכל זה לא ויתור, הוא מוכל כשעושים תשובה.
בסדר.
אז אם עושים תשובה, אז אני עמדתי בתנאי החוזה, אני לא מבין את הבעיה בכלל.
גם אם
אין תשובה, מה פתאום? מידת הדין לוקה?
זה כלום מה שהקדוש
ברוך הוא עושה לו, רק לשימה. סליחה, אבל יש חוזה. יש חוזה של מערכת היחסים בין הבורא לנברא. יש חוזה, אז אנחנו עומדים בתנאי החוזה, וגם הוא עומד בתנאי החוזה, מה הבעיה? אני לא עומד את הבעיה שלך. טוב. מה? השואה זה היה חריגה נוראה של החוזה. כן, צריך להבין, צריך לדעת איך לאכול את זה, זה לא פשוט בכלל. כן? לכן, כלומר, מה שהשואל מתלונן, שבגלל שהקדוש ברוך הוא פועל מידה כנגד מידה, אני בעולם נורא שבו אני, זה מין מכונה וזה לא אישיות וכו'. זה לא נכון, עד רבה. הרבה יותר טוב כאשר ריבונו של עולם עושה לי את הג'סטה לנהוג עם מידה כנגד מידה, כי אז זה אומר שלעולם שלי יש משמעות. זה לא מכניקה, זה בדיוק מה שאני אומר. מידה כנגד מידה זה יחס אישיותי. זאת אומרת, זה נכון שמשל אם אני מפרצף למישהו, יפרצף לי בחזרה. אבל שואל השואל, הוא יכול גם להחליט לחייך. אז למה ריבונו של עולם הוא רק מפרצף בחזרה אם אני מפרצף? זאת השאלה. תשובה. גם אותו אדם שהחליט לחייך אליך כשעשית לו פרצוף נורא, גם לו יש איזשהו שיקול סמוי מאחורי התגובה הזאת. טוב, ונחזור לדברנו. האמת היא, אני חש, אתה שואל היקר, בצלאל, קוראים לך, נכון? שבאמת התשובה שלי לא מביאה לך סיפוק מוחלט, כי מצד האמת גם לי לא מביאה סיפוק מוחלט. אבל לא כל דבר יש תשובות עד הסוף. ונחזור לדברנו. הנה, יש קצת מחכמי עמנו, כמו הרלבג, בדבריו התחיל לחקור על הנפלאות ואמר שיש נפלאות בעצם ויש במקרה, יש בעצם התהפך המטה לנחש והמים לדם, ויש במקרה הפוך היד של משה רבינו עליו שלום להיות מצורה, וכן יבושת יד ירובעם על המזבח. ועוד יש קצת נפלאות שידע הנביא קודם בועם, ויש אשר לא ידע בהם קודם בועם. ואשר ידע הנביא קודם בועם, שני מינים גם כן. האחד שהתפלל הנביא לפני בועם, כמו אלישע שהתפלל שיקה האנשים בסנוורים ולהחיות בין האלמנה. ויש שלא התפלל, אבל היה גוזר שאמר אליהו, אם איש אלוהים אני תצא אש ותאכל אותך ואותם ואת חמישך וגומר. והמופת שעשה אלישע מן השמן וכיוצא בזה. זה בעצם החלוקה. עכשיו יש גם עיקרון כללי שאומר הרלב"ג, זה מאוד מעניין העיקרון הזה. וגם תמצא, כן, זה עיקרון שרק הרלב"ג מנסח אותו, ויש לו סיבה למה הוא מנסח את זה. וגם תמצא בכל הנפלאות שיהיה שם נביא. מאוד מעניין. לפי הרלב"ג אין נס בלי נביא. זה לא קורה. למה זה כזה חשוב? כן, כלומר, לא, אבל למה אי אפשר שיהיה נס בלי נביא? זה קצת מוזר, זה כאילו הגבלה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס אם אין לו נביא בשטח. יש היגיון לדברי הרלב"ג, אנחנו עוד מעט נראה מה הסיבה שהוא אומר את זה. בסדר? מי היה הנביא בחנוכה? זה קושיה טובה. קושיה טובה. אני לא יודע מה לענות לך, אבל הרלב"ג זה העיקרון שלו. כן, מה אתה אומר? כן, לא, זה שאלה יפה מאוד. הוראיה לזה שאמר הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים לפני ישראל כדי שיאמינו שהוא נביא. הרי אתה אומר אחד מהמבחנים של הנביא, אחד מחמשת התנאים של הנביא, זה שהוא יעשה נס. ואם לא היו הניסים והנפלאות תולים בנביא, לא היו הנפלאות עוד שהוא נביא. כי היינו אומרים, נכון, היה נס, אבל זה לא בגללך, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה נס. וכן, מה שהשמיע כל רכב וכל סוסים אל מחנה הרם, לכאורה זה קושיה. איך אתה אומר, והשם השמיע את מחנה הרם, כל רכב וכל סוסים, איפה היה הנביא שם? כבר היה במכת סנחריב, ישעיה הנביא. והוא הבטיח את יחזקיהו על זה. וכן אלישע היה שם בשומרון, ועל ידו נעשה זה. לפי דעת תבונות בסוף, נדמה לי שהוא אכן מוכל גם ללא תשובה. נכון, אבל הוא מוכל ללא תשובה על פי כלל. הכללים של הנהגת הייחוד. כלומר, זה לא מופקע מן הסדר. וכן עוד, שבאו כל הניסים לטובה, כמו המן שנעשה על ידי משה. כלומר, לפי הרלב"ג, לא ייתכן שנס עושה רע. הנס עושה רק טוב. הנה, כמו המן שנעשה על ידי משה. אז מן זה דבר טוב. וכן, הקמח שנעשה על ידי אליהו, שקמח זה דבר טוב. אבל אפשר להקשות. אם קד הקמח לא קלטה, אז יוצא שמוכרי הקמח הפסידו במקולת. נכון? אבל זה נקרא רע במקרה. זה טוב בעצם ורע במקרה. מה? הפסד זמני זה הפסד. במשך שנה שלמה, הרי עד שלא בא הגשם, הרי שלוש שנים שם לא היה גשם. במשך שלוש שנים האישה הזאת לא קנתה קמח במקולת. בא למקולת, הסתכל עליה ככה כל בוקר. נכון? נכון. אז לכן מה שאני מסביר, שמה שאמר הרלב"ג אומר שהנס הוא תמיד לטובה ולא לרע, הכוונה טוב בעצם, אף על פי שיש רע במקרה. כלומר רע עקיף. הוא קריאת ים סוף להציל את ישראל. אגב, זה מעניין, זה בדיוק הפוך מהרמב"ם. הרמב"ם אומר שקריאת ים סוף הייתה כדי להטביע את המצרים. כן? לפי הרלב"ג, קריאת ים סוף זה כדי להציל את ישראל. זה שהמצרים טובעים, זה מקרי. אבל לפי הרמב״ם זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא רצה להעניש את המצרים, ולכן נעשה להם מלכודת כדי שהם יטבעו. כן. והמלאך שהיכה במחנה אשור, להציל יחזקיה ועמו. ואל יקשה לך דבר קורח. וכיוצא בהם, שכן הוא הזה רעה גדולה. כלומר, הנס פה זה כדי לבלוע מישהו. שהיה זה להכניע בהם את ישראל לתכלית הטוב. כלומר, בסופו של דבר, המטרה של הנס הייתה מטרה חיובית. וראוי שיהיו המופתים לטוב, לפי שהם מסודר מושכל. כי כבר התחדשו מהם עצמיים ונותן הצורה, כבר התחדשו מהם עצמיים ונותן הצורה, צורה נבדלת. כלומר, נותן הצורה מזה? זה הקדוש ברוך הוא. נותן הצורה זה הקדוש ברוך הוא. והוא עצמו צורה נבדלת. אז זאת אומרת, צורה נבדלת עושה רק טוב, לא יכול לעשות רק, כי הרבה מהחומר לפי הפילוסופים. כן. אז מה, פי הארץ שבלעה את קורח, אם זה היה, אם היה רק קורח בעולם, אז לא היה נעשה נס כזה. כי נס לא יכול לעשות רעה. אבל כיוון שפה המטרה הייתה להכניע ליבם של ישראל לדרך הטוב, אז זה מעשה טוב. בסדר? כן, אז אנחנו עושות כל מיני פלפולים. זה פלפולים. והנה אין מדרך שיגיע מהם, כי אם טוב ולא רע. כי הרע מפאת החומר. אבל כיוון שהנס בא מנותן הצורות, אני אמיתי שקצת בלבלתי כאן, אמרתי שנותן הצורה זה הקדוש ברוך הוא, זה לא לגמרי ברור. נותן הצורה לפי, לפי הרלב"ג זה השכל הפועל. ואחר זה, מה? נותן הצורה.
כפשוטו?
ודאי כפשוטו. נכון, אבל האבא הוא לא נותן את הצורה. לא, 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 לא. לפי הרלב"ג, ולפי הפילוסופיה של מהביניים בכלל, האבא והאימא הם נותני החומר. ומי שנותן את הצורה, זה השכל הפועל. זה בא מן העליונים.
האבא מוליד את הבן, כן?
כן, אבל מה החלק של האבא בבן? חומר, החומר.
גם את הצורה נותן.
לא.
נפש, את הדמות.
דמות זה לא הצורה.
גם צורה,
יש גם צורה. דמות זה לא צורה. כלומר, אתה רוצה להגיד, המבנה של הגוף, זה לא נקרא צורה. צורה זה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. דיינו באדם השכל. כך אומר הרמב״ם. בתחילת מורה נבוכים. ואחר זה, עד כאן דברי הרלב"ג הראשוני. ואחר זה, אומר המהר"ל, התחיל, דיינו הרלב"ג, לחקור עוד הניסים. אי אפשר, עכשיו, איך אומר הרלב"ג? אי אפשר שיהיו מבלתי פועל אשר יפעל אלו הנפלאות. כלומר, אם קרו ניסים, סימן שמישהו עשה אותם. כן? השאלה היא, מי עשה את הניסים? שואל הרלב"ג. כן? והוא ייתן לנו שלוש אפשרויות. והפועל הנפלאות, הוא ידע הנמצאות וסדרם ונימוס שלהם. כן, ברור שמי שעושה את הנס זה אחד כזה שיודע את טבע העולם. וזה כי איך יתחדש צורה כמו הפוך המטה לנחש אם לא ידע נימוס הנחש. כלומר, נימוס הנחש הכוונה החוקיות של הנחש. וסדרו ויושרו. ולפיכך לא ימלט מחלוקה. מאלו שלושה חלקים אשר אפשר שיבואו מהם המופתים והאותות לעולם. כלומר, יש לנו שלוש אפשרויות. כדי לפתור את השאלה מי פועל את הניסים. רצונו לומר, או מן השם יתברך, זה אפשרות לומר שמי שעושה את הניסים זה הקדוש ברוך הוא. רעיון, אה?
אין תיווך.
הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הניסים, זאת האפשרות הראשונה. או מן השכל הפועל, או מן הנביא. מה זה השכל הפועל? השכל הפועל זה סוג של המצאה, של הפילוסופיה העתיקה, של ימי הביניים. הם אמרו כך, אני לא אכנס לכל הפרטים איך הם הגיעו לזה, כי זה קצת מורכב, אבל אני אגיד בפשטות. הם חילקו את העולם לשני חלקים, העולם העליון והעולם התחתון. העולם העליון זה עולם הגלגלים. מה זה הגלגלים? זה כדורים כאלה, שמקיפים את העולם. העולם מוקף בכדורים, אחד לפני מהשני. הכדורים האלה, הם קוראים להם גלגלים. בדופן של כל כדור קבוע כוכב. הכדור מסתובב, אז הכוכב גם מסתובב. לכן אתה רואה את הכוכבים זזים. בסדר? זה נקרא העולם העליון, עולם הגלגלים.
לא כאילו עולם הבא.
אני אמרתי עולם הבא?
שואל.
האם אני שואל אותך, אני אמרתי עולם הבא?
לא.
לא, אני אמרתי העולם העליון, נכון? בסדר. אז עכשיו, העולם העליון שאנחנו שהם מסתכלים ככה בלילה, רואים, וואו, זה זז פה ושם. מה מזיז את כל הכוכבים, את השמש, את הירח וכו'. זה תנועת הגלגלים. ככה הם עברו. עכשיו, מה, ויש העולם התחתון, זה... מה? רק רגע. שאלה טוב, רק רגע. קודם כל, אנחנו רוצים לחלק בין עליון לתחתון. העולם התחתון זה כדור הארץ, האוקיינוס, האטמוספירה, גלגל האש, כמו שכן, עולם היסודות, שבתוכו יש הדומם, הצומח, החי, האדם, וכו'. זה העולם שלנו. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מניע את הגלגלים? מניע את הגלגלים, מה שנקרא השכלים הנבדלים. השכלים הנבדלים הם התפשטויות של מחשבת האלוהים, וההתפשטויות האלה מולידות אחת את השנייה, והגלגלים משתוקקים להידבק באותם השכלים העליונים, וזה מה שמביא את התנועה של הגלגלים. בסדר? איך הם אמרו? הם אמרו גם שמה שהדת מכנה בשם מלאכים, הכוונה לשכלים האלה. בסדר? זה ההנחה של הפילוסופיה הסקולסטית של ימי הביניים. כן, כן, ודאי. זה גם מה שהרמב״ם מתכוון. עכשיו, בנוסף לכך, יש כמה שכלים כאלה יש? שרשרת של כמה? 10. 10 שכלים נבדלים. השכל העשירי הוא הנמוך שבכולם, והוא מניע לא את הגלגלים, אין לו גלגל להניע, הוא מניע את העולם הזה, התחתון, שלנו. השכל העשירי הזה קוראים לו השכל הפועל. ויש לו כמה תפקידים. התפקיד האחד שלו זה, הוא פועל כמו מערבל, מיקסר. ואז המים מתערבבים עם האש, עם האוויר, עם האפר, ומזה נולדים בעלי חיים, נולדים בני אדם וכו'. כן? זה העולם שלנו. נוסף על כך, וזה כאן הנקודה החשובה, השכל הפועל, הוא מוציא אל הפועל את שכל האדם. כן? אני פעם לא ידעתי כמה שווים 4 ועוד 4. לא ידעתי. אמרו לי, כמה זה שווה 4 ועוד 4? אמרתי, לא יודע. פתאום אני למדתי, ועכשיו אני יודע ש4 ועוד 4 זה שווה. טוב, מה שזה שווה? וכאשר הגעתי ל... כן, 8. כשהגעתי לידיעה הזאת, אז אומרים שהשכל שלי יצא מן הכוח אל הפועל. איך? מה מוציא את השכל שלי מן הכוח אל הפועל? השכל הפועל. ככה כל זה. אותו גלגל, אותו שכל עשירי. אתה איתי? כן. עכשיו... מה? זה לא קשור לקבלה בכלל. עכשיו, אפשר לומר, השכל הפועל הזה הוא החוכמה העולמית. בסדר? לפי הפילוסופים, תפקיד האדם הוא להידבק בשכל הפועל הזה על ידי שהוא משכיל את האמת. עד כאן ברור? בסדר? עכשיו, שואל הרלב"ג, מי עושה את הנס? האם הקדוש ברוך הוא? או השכל הפועל? או האדם? או הנביא. מי מושפע ממי? השכל הפועל הוא ההצלה של הקדוש ברוך הוא. הנביא הוא ההצלה של השכל הפועל. ודאי. כלומר, יש לנו פה שלושה. יש לנו... לפי הרלב"ג, שהוא בעצם בזה מעתיק את הנתונים של הפילוסופיה הישנה, יש הקדוש ברוך הוא, למטה מזה, כבר כמדרגה עשירית, השכל הפועל, למטה מזה, הנביא. הנביא מדבק בשכל הפועל. בסדר? זה מה שאומר. זה בלוף, אל תדאג, זה משהו לא נכון. זה בלוף, אבל פעם האמינו בשטויות האלה. בסדר? זה לא מודעות בכלל, זה משהו אובייקטיבי במציאות, שאתה צריך לדבק בו. בסדר? זה שטויות, אבל פעם זה היה מאוד, זה נחשב היה להמדע הפילוסופי העליון. בסדר? אז הנה, הרלב"ג שואל את השאלה דלהלן. כן, ולפיכך לא ימלט מחלוקה מאלו שלושה חלקים אשר אפשר שיעברו מהם המופתים והאותות לעולם. רצונו לומר, או מן השם יתברך, או מן השכל הפועל, או מן הנביא. הנה אתם רואים. זה הדיון. והוא הביא ראיות. עכשיו, אתם תראו, אני כבר אומר לכם מראש, מה תהיה המסקנה של הרלב"ג. לפי הרלב"ג, מי שעושה את הניסים זה השכל הפועל, לא הקדוש ברוך הוא. בואו נראה. האם זה לא כפירה? איך אתה יכול להגיד על אחד מגדולי רבותינו הראשונים שהוא כופר? איך אפשר? המהר"ל יגיד את זה, זה בסדר. המהר"ל חושב שזה כפירה. מה? ודאי שהוא שנוי במחלוקת, הראש המהר"ל חולק עליו. בלוף זה עוד לא כפירה. זה כמו שפעם אנשים חשבו שהארץ שטוחה, זה לא כפירה, זה שטויות, אבל זה לא כפירה. מה? עכשיו, והוא הביא ראיות שאם היה הוא יתברך הפועל, הוא הקדוש ברוך הוא הכוונה, היה הדבר שבא מן השכל הפועל יותר נבחר, אז היה יוצא עולם הפוך. כי נס בהגדרה לפי לפי הרלב"ג זה דבר רע, טבע זה דבר טוב, טבע is beautiful, אבל הנס זה בעיה. לכן אומר לך המהר"ל בשם הרלב"ג, אם היה הוא יתברך הפועל, היה הדבר שבא מן השכל הפועל יותר נבחר, כי הדברים שבאים מן השכל הפועל טוב בעצם, שזה הטבע, ואילו הדברים, ואילו הדברים, כלומר הניסים, אינם טוב בעצם, רק במקרה. כלומר, זה לא טוב שמתה יהפוך לנחש, רק בסיטואציה מסוימת זה טוב שמתה הופך לנחש. אבל באופן כללי, מתה צריך להישאר מתה, ונחש צריך להישאר נחש. יוצא שהנס שנעשה על ידי השם יתברך הוא דבר פחות טוב ממה שהשכל הפועל עושה כל יום. כן, הרי השכל הפועל דופק כרטיס, כל יום עושה את הטבע, והוא בסדר גמור. המשל בזה, הפוך המתה נחש אינו טוב מצד עצמותו, אבל היה טוב במקרה שיקנו ישראל אמונה שלמה. ועוד, כי היה, אז זה קושיה ראשונה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יהיה זה שעושה את הנס. ועוד, כי היה פועל השכל הפועל יותר נבחר במה שפועל השכל הפועל הוא בכל הזמנים, ואילו הדברים אינם, כלומר ניסים, רק בזמן מן הזמנים, כלומר זה תופעה זמנית הנס, אז זה דבר פחות טוב. ועוד, כי יהיה מתחדש אצל השם יתברך, ועוד כאן הקושיה הגדולה, רצון וידיעה כשירצה לחדש המופת. כאילו שהקדוש ברוך הוא פתאום משנה רצון, וזה דבר שלא יכול להיות, כי הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו רצונו, רצונו זה הוא. או נאמר שחידוש המופת הוא מוגבל ומסודר מרצונו הקדום, זאת אומרת שתמיד היה מסודר מראש שיהיה הנס, שזה גם דבר לא סביר. והנה המאמר אשר יחדש לו רצון ומבואר הביטול. כלומר, לחשוב שהקדוש ברוך הוא משנה את רצונו, ברור שזה לא נכון, מבואר הביטול. ואם יהיה המופתים מתחדשים מרצונו הקדום, כן, אם תגיד שתמיד הוא רצה בנס הזה מאז ומתמיד, כמו שידמו קצת מדברי רבותינו ז"ל במה שאמרו בניין הנפלאות, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ובמה שאמרו שנברו בין השמשות, רצונו לומר שנברו אחר הוויית העולם קודם שיכנס שבת, הנה התחייבו בזה ביטולים, שאם היה עניין כך לא היה צריך חידוש המופת, אבל היה מתחדש בעת ההיא בזולת נביא. כלומר, אם זה כדבריך, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה להרים את המטה כדי לקרוע את הים? מלא הים היה נקרא לפי השיטה הזאת. וזה חולק על המפורסם, שתמיד יש נביא, לפחות לפי דת הרלב"ג. ועוד, אם היה נברא בששת ימי בראשית, זאת אומרת, תגיד שהנס כבר הוחלט אז, לא נמנע מחלוקה, אם שהיה מגיע במקרה התועלת שיגיע מן המופת, ולא היה פועל המופת לשם תכלית, ובית המופת נעשה התועלת שיגיע, ולא כיוון אליו העושה שלו. כלומר, היית אומר שכזו מראש קבע שהיה מקרה. אז זה שישראל היו שם, זה בפוקס, גם היה, הים נקרא, גם בלי ישראל, אז איזה תועלת יש בנס הזה. וזה מבואר הנמנע והביטול. כלומר, ברור שזה שטויות, שיהיה פועל ללא תכלית. או שנאמר, שחייב שיהיה נמצא הדבר אשר בעבורו נתחדש המופת. ואז יוצא שאתה אומר שהוא הכרח את ישראל להיות שם. איפה והמשל בזה קריאת ים סוף. אם ידע השם יתברך בבריאת העולם, חייב שיהיה דבר זה, וחייב שירדפו מצרים אחר ישראל. זה לא יכול להיות, הרי הם בחרו בבחירה חופשית לרדוף אחרי ישראל. זאת אומרת שזה לא היה הכרחי שישראל יגיעו ליד הים. עד כאן הם דבריו בקיצור. זה עד כאן קיצור דברי הרלב"ג.
היה לזה גירוי.
מה?
היה לזה גירוי, אמרו להם לקחת מהשכנת הכלים, ודברים
שלא... לא משנה, גם גירוי זה לא הכרח. הרלב"ג סובר שבחירה חופשית זה רציני. שזה רציני הבחירה החופשית, זה לא בלוף. אמנם, אם אנו מודים בהנחת שכל הפועל שהוא פועל הנמצאים בעולם, אין כאן מקום זה כלל להשיב. כלומר, המהר"ל הוא כבר, הוא כבר אחרי האמונה בשכל הפועל, הוא לא מאמין בזה. כן? אומר, אם אנו מודים בהנחת שכל הפועל שהוא פועל הנמצאים בעולם, אין כאן מקום זה כלל להשיב. כי זה וכיוצא בזה סברה מונחת לו, ועליו בנה טירת כספו. וכאשר ההקדמה בטלה, המחויב גם כן בטל. כלומר, כל הפלפול של הרלב"ג זה בגלל שהוא מאמין בשכל הפועל. אבל אם אנחנו נבטל את הדבר הזה, הכל נפל. כן? כלומר, על זה בכלל אני לא רוצה לדבר, אומר המהר"ל. זה בכלל זה שטויות. רק מה שאמר, שהיה מתחדש לו התברך שינוי רצון ודעת, שבגלל זה לא יכול להיות שיהיה נס מת השם, כי הקדוש ברוך הוא לא משנה את רצונו, נשיב לו במקום הזה. כי הנה קושיה זאת בנויה על דעת שאמרו, כי הוא יתברך, אין הוא יתברך מקבל תוארים, הוא ושכלו דבר אחד, ואם ישתנה דעתו, ישתנה עצמותו חס ושלום, כך הם אומרים. כלומר, כאן המהר"ל נכנס לסוגיה מהסבוכות של אמונת היהדות בימי הביניים, והיא השאלה, האם יש לקדוש ברוך הוא תוארים מחוץ לו, או לא? כן, מה אתה אומר?
אבל לדעת רלב"ג, הנביאים היו טיפשים, כי הוא טוען שרק לטיפשים
נעשו נסים. לא. הרלב"ג אומר שחייב להיות נביא כדי לעשות נס. למה? כי הנביא דבק בשכל הפועל, ועל ידו נעשה הנס. ובשביל מי הנביא עושה את זה? בשביל הטיפשים. זה הכוונה. עכשיו, על הנקודה הזאת, יש הרבה מה לדבר. יש פה שאלה. שלום, לפי רלב"ג, הנס יופיע בשביל טוב עצמי, אפילו טוב מקרי? יכול להיות. אני לא יודע בדיוק, צריך להסתכל במלחמות השם, איך הוא בדיוק מנסח את זה. טוב, אבל כמו שאמרתי, זאת סוגיה רחבה שאנחנו עומדים להיכנס אליה, ואת זה נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה. שלום!